שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 140, חלק א', ה-23 במרץ 2014, על ההיסטוריה של מחשוב ענן. לפני שנתחיל בפרק, אני רוצה להסביר בכמה מילים את הסיבה לחלוקה של הפרק לשני חלקים. נותנת החסות לפרק הזה היא חברת אורקל, אחת החברות המובילות בעולם בתחום מחשובי ענן. אורקל מזמינה אתכם לכנס בנושא טכנולוגיות ענן תחת השם אורקל Cloud Applications Day, שיערך ממש בקרוב, בשני באפריל 2014 בתל אביב. החלטתי להקדים ולהוציא את חציו הראשון של הפרק כבר עכשיו, כדי שמי שמעוניין בכך ישמע על הכנס מספיק זמן מראש ולא ברגע האחרון. החלק השני של הפרק יעלה לאוויר בעוד שבועיים במועד הקבוע של יציאת הפרקים. אז פרטים נוספים על הכנס בסוף החלק הזה. זהו, האזנה נעימה. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission. Wait a minute. Wait a minute. Doc. Are you telling me you built a time machine? עושים היסטוריה עם רן לוי. יש פתגם אנגלי שאומר בערך כך בתרגום חופשי. כדי להוכיח שהפודינג טעים, צריך לאכול אותו. דהיינו, כדי לוודא שמשהו באמת עובד כמו שצריך, יש לנסות אותו בפועל. הפתגם הזה ותיק מאוד, בין כמה מאות שנים לפחות. למעשה, הוא כל כך עתיק, עד שבמקור המילה פודינג כלל לא מתייחסת למאכל הנוזלי והמתוק שאנחנו מכירים כיום. בפתגם המקורי, פודינג הוא בכלל סוג של נקניקיה. מדוע אני מספר לכם את כל זה? כדי להדגים שלמרות שטכנולוגיית הענן היא טכנולוגיה צעירה יחסית, בת כמה שנים ספורות בגלגולה הנוכחי, היא בהחלט עוברת את מבחן הפודינג הוותיק. כמעט כל מי שמחובר לאינטרנט בימינו נעזר בטכנולוגיה הזו בכל רגע נתון, גם אם הוא אינו מודע לכך. מהי טכנולוגיית הענן? הביטוי טכנולוגיית ענן או מחשוב ענן הוא בסך הכל שם מפוצץ לעיקרון פשוט למדי. כשאתה יושב מול השולחן וכותב על פיסת נייר, אתה עושה זאת באופן מקומי. אתה, העת והנייר נמצאים כולם באותו המקום. לחילופין, אפשר להכתיב את הטקסט למישהו דרך הטלפון. אתה בחדרך ומישהו אחר מפעיל את העת והנייר במקום מרוחק. באותו האופן, כשאתה יושב מול המחשב וכותב במסמך וורד, אתה עושה שימוש בשירותים שמעניק לך המחשב שמולו אתה יושב. תוכנת הוורד מוכסנת במחשב שלך. כשאתה כותב דואר אלקטרוני בג'ימייל, לעומת זאת, אתה עושה שימוש במחשביה של גוגל שנמצאים אי שם בעולם. התוכנה שהיא ג'ימייל לא פועלת על המחשב האישי כי היא במחשב מרוחק כלשהו. המחשב המקומי שלך במקרה הזה הוא לא יותר מאשר קו הטלפון שבאמצעותו אתה יוצר קשר עם מחשביה של גוגל. המילה ענן, אגב, באה לסמל את העובדה שברוב המקרים המשתמש כלל אינו יודע איפה בעולם נמצא אותו מחשב מרוחק שמולו הוא עובד. זאת אומרת, מיקומו של המחשב המרוחק נותר מעורפל ולא מוגדר. כאמור, רובנו עושים שימוש בטכנולוגיית הענן באופן יומיומי. בכל פעם שאנחנו משתמשים בג'ימייל או ביהו מייל, מגבים קבצים בשירותי אחסון מקוונים או כותבים בבלוג, אנחנו נעזרים בשירותיהם של מחשבים מרוחקים. הפודינג, שהוא טכנולוגיית הענן, מוכיח את עצמו כטעים בכל דקה של כל יום. ייתכן ותופתעו לגלות עם זאת, שלא תמיד נחשב הרעיון של מחשוב מרוחק כרעיון מוצלח. האנשים שניסו לממש את טכנולוגיית הענן, או ליתר דיוק את העקרונות הבסיסיים שלה, נאלצו להתמודד לא רק מול האתגר הטכנולוגי, אלא גם מול ספקנות לא מבוטלת. מתכנת באופן טיפוסי, עובד בהפוגות. הוא חושב קצת, כותב כמה שורות של קוד, שוב חושב ושוב כותב. מחשבים בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, ימיו הראשונים של עידן המחשב, היו גדולים ויקרים, וכל דקת עבודה שלהם עלתה מאות ואף אלפי דולרים. החברה או האוניברסיטה שהחזיקה במחשב לא יכלה להרשות לעצמה הפוגות שכאלה. כל שנייה שבה המחשב לא עושה חישובים, היא שנייה מבוזבזת. כדי לחסוך בזמן ובכסף. אם כן, מתכנתים נהגו לעבוד באותם הימים בשיטה שמכונה עיבוד בעצבה, Batch Processing. כל מתכנת היה כותב את התוכנה שלו בחדרו, רחק מהמחשב, ואז מדפיס אותה על כרטיסיות קרטון מנוקבות. טכנאים היו מגיעים, אוספים כרטיסיות ממספר מתכנתים, ורק אז מזינים אותם יחד אל המחשב. המחשב היה מאבד את הכרטיסיות בזו אחר זו ברצף, וכך היה נחסך אותו זמן מת של המתנה למחשבותיו של המתכנת. החיסרון הברור של השיטה הזו הוא שהמתכנת היה מקבל לידיו את תוצאות העיבוד רק כעבור מספר שעות במקרה הטוב. אם הייתה לו שגיאה בקוד התוכנה, אפילו שגיאת הקלדה סתמית, נדרשו שעות כדי לתקן אותה. עבודת התכנות הייתה ארוכה ומייגעת. ג'וזף ליקליידר היה פסיכולוג אמריקני שבזמן מלחמת העולם השנייה חקר נושאים שונים בתחומי האקוסטיקה והשמיעה האנושית. במסגרת עבודתו נחשף ליקליידר, או ליק כפי שכונה על ידי עמיתיו, לשדה הצומח של מחשוב ותקשורת אלקטרונית. הוא למד לתכנת בכוחות עצמו והפנה את מחקריו אל הקשר שבין האדם והמכונה, השילוב של פסיכולוגיה וטכנולוגיה. ליק הבין מיד את החסרונות שבשיטת עיבוד העצבה ועד כמה היא פוגעת ביעילותם של המתכנתים. כל טעות קטנה בקוד התוכנה גורמת לעיכובים ארוכים במקום שתתגלה ותתוקן בזריזות. הוא האמין שעבודה מול מחשב צריכה להיות אינטראקטיבית, בזמן אמת, והוא חיפש טכנולוגיה חדשה שתאפשר את אופן העבודה הזה. בשנת 1962 זכה ליקליידר בהזדמנות לציפה. אחרי שורה של תפקידים מובילים בתעשייה ובאקדמיה, הוא מונה למנהל בכיר בדרפה, סוכנות המחקר של משרד ההגנה האמריקני. הוא קיבל לידיו תקציבים בהיקף של מיליוני דולרים למימוש תוכניות מחקר פורצות דרך לפי שיקול דעתו. אם שמו של ג'וזף ליקליידר מוכר למאזיני הוותיקים של עושים היסטוריה, אז זה לא במקרה. הקדשתי לו חלק ניכר מהפרק שעסק בהיסטוריה של האינטרנט. ליק היה אדם בעל חזון ומעוף יוצאי דופן. הוא חזה את ההשפעה האדירה שתהיה למהפכת המידע על האנושות, ובמסגרת פועלו בסוכנות דרפה סייע לקדם מחקרים וניסויים שהבשילו שנים רבות מאוחר יותר לטכנולוגיית האינטרנט. ליקליידר ביקש לקדם גם טכנולוגיות שיסייעו לפתור את חוסר היעילות והסרבול שיוצרת שיטת עיבוד העצבה בעבודתם של מתכנתים, והוא חיפש בקרב האקדמיה האמריקנית חוקרים ומדענים שיפתחו את הטכנולוגיות האלה. זו לא הייתה משימה של מה בכך. היו לא מעט אנשי מחשבים, גם מהמובילים בעולם הזה, שחשבו שהאיטיות שמאלצת שיטת עיבוד העצבה היא דווקא יתרון ולא חיסרון. הדרך הנכונה לתכנת לשיטתם הייתה לחשוב טוב טוב לפני כל לחיצה על מקשי המקלדת ולשקול בכובד ראש כל שורה של קוד. העובדה שכל שגיאה בקוד התוכנה גוררת עיכובים של שעות ארוכות הייתה לשיטתם דבר טוב. היא הכריחה את המתכנתים לחשוב. עבודה מהירה הייתה בזבזנית, קלת ראש. ליקליידר הבין כבר אז את מה שכל איש תוכנה יודע היום. ככה אי אפשר לעבוד. כל מתכנת עושה שגיאות. הדרך הנכונה להתמודד עם השגיאות האלה היא לגלות ולתקן אותן בזרזות האפשרית. האמונה שניתן למנוע ממתכנת לשגות באמצעות איטיות כפויה היא נאיבית וחסרת בסיס בעולם האמיתי. ליק מצא באקדמיה חוקרים שחשבו כמותו, ובפרט באוניברסיטת MIT. MIT הייתה חממה טכנולוגית שאירחה את כמה מהמוחות המבריקים והיצירתיים בתחום מדעי המחשב וחקר האינטליגנציה המלאכותית, כמו מרווין מינסקי, ג'ון מקארתי ורוברט פאנו. החוקרים האלה חלקו עם ליק חזון משותף שבו המחשוב, היכולת לעבוד מול מחשב, לנצל את כוח החישוב שלו, יהפוך ביום מן הימים לסוג של שירות ציבורי ואוניברסלי, כמו שירותי המים והחשמל שמספקת הרשות המקומית לתושבי העיר. כשאנחנו רוצים לשתות כוס מים, אנחנו פותחים את הברז ומצפים שיצאו ממנו מים באותו הרגע. כשאנחנו זקוקים לחום, אנחנו מחברים את התנור לשקע ומצפים שיזרום ממנו חשמל. השאלה, מכאן מגיעים המים, או כיצד מיוצר החשמל, לא מעניינת אותנו. באותו האופן, ליק ואנשי חזונו רצו שגם משאבי מחשוב יהפכו לתשתית אוניברסלית שכזו, שתהיה זמינה לכל מי שזקוק לה בכל זמן ובכל מקום, ולא רק כשבמקרה מתפנה מקום בסלסלת הכרטיסיות שמחזיק טכנאי מחשב בידיו. ליק תיאר את הרעיון הזה באופן קולע במזכר רשמי שכתב ב-1963 לעמיתיו באקדמיה, תחת הכותרת הלא שגרתית, מזכר לחברים ולשותפים של רשת המחשב האינטרגלקטית. הרשת האינטרגלקטית היא במקרה הזה אותה רשת מחשבים חובקת עולם עתידית שליק ליידר דמיין לעצמו, דהיינו האינטרנט של ימינו. ליק תיאר שם את האופן שבו תיראה העבודה מול המחשב, באותו עולם עתידי ואוטופי. נניח, כתב ליק, שערכתי ניסוי מדעי כלשהו ואני מעוניין לנתח את תוצאותיו. אני זקוק לתוכנה מסוימת, אבל היא לא נמצאת על המחשב שברשותי. באמצעות הרשת האינטרגלקטית, אני אוכל לפנות אל מחשב מרוחק ולמצוא שם את התוכנה לה אני זקוק. באותו אופן, אם כתבתי תוכנה שמישהו אחר יוכל למצוא אותה מועילה, אני אוכל לאחסן אותה במחשב מרוחק, שם יוכלו אחרים לאתר אותה ולשאול אותה לצרכיהם. קל לראות שהדוגמה שנתן ליק ליידר מתארת היטב את מה שאנחנו מכירים כיום כטכנולוגיית הענן. כשאני רוצה לשלוח דואר אלקטרוני לצורך העניין, אני פונה אל מחשביה של גוגל ומוצא שם את ג'ימייל, התוכנה שתאפשר לי לשלוח את המייל. השירות שמציעה גוגל זמין לי בכל רגע שארצה, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. באותו אופן שבו החשמל זמין בשקעים שבקיר והמים בוקעים מהברז בכל רגע. כיצד ניתן יהיה ליישם את חזון הענן הזה? החוקרים ב-MIT ובאוניברסיטאות נוספות ברחבי ארצות הברית השתעשו מזה מספר שנים ברעיון חדשני בשם שיתוף זמן. time sharing, שהיה לו הפוטנציאל להחליף את שיטת עיבוד העצבה המקובלת. בשיטת עיבוד העצבה, העבודה מול המחשב נעשית בטור. משתמש א', או ליתר דיוק הכרטיסיות של משתמש א', עוברות עיבוד במחשב, וכשהוא מסיים מחליף אותו משתמש ב', ואז ג', וכן הלאה. בשיטת שיתוף זמן, כל המשתמשים עובדים במקביל זה לזה על המחשב, באותו הזמן. אפשר לעשות את זה מכיוון שהמחשב מהיר מספיק כדי להעניק לכל אחד מהמשתמשים את האשליה שהוא המשתמש היחיד. בזמן שחולף בין שתי לחיצות על המקלדת, המחשב מסוגל לעבור אל משתמש אחר, להעניק לו את השירות הרצוי ואז לחזור אל המשתמש הראשון. הדבר דומה למלצר שמשרת מספר שולחנות במסעדה. בזמן שהסועדים בשולחן אחד לא עושים, המלצר לוקח הזמנות משולחן 2 ואז חוזר לשולחן 1 כדי לפנות את הצלחות. שיטת שיתוף הזמן מנצלת את זמנו של המחשב ביעילות גבוהה כמו זו של עיבוד העצבה, מכיוון שאם דובר במאות משתמשים שעובדים בו זמנית, סביר להניח שבכל רגע נתון מישהו מהם מבצע פעולה שדורשת עיבוד. כך נמנע אותו זמן מת ומבוזבז. היתרון של שיתוף הזמן הוא שכל משתמש עובד מול המחשב בזמן אמת. המתכנת יכול לכתוב את התוכנה שלו, להריץ אותה ולקבל משוב מיידי על התוצאות ללא אותה המתנה ארוכה ומתסכלת. החוקרים ב-MIT בנו עוד בתחילת שנות ה-60 מחשב בשם CTSS שהיה מסוגל לשרת עד 30 משתמשים בו זמנית בשיטת שיתוף הזמן. המשתמשים ישבו מול מסופים בעלי מסך ומקלדת, טרמינלס בלעז, שהיו מחוברים למחשב מרכזי באחד המבנים בקמפוס. המסופים עצמם היו טיפשים, לא הייתה בהם יכולת עיבוד, אלא רק שימשו כצינור דרכו עבר המידע בין המשתמש והמחשב. ה-CTSS היה דוגמה טובה שסייעה להוכיח את היתרונות שבעבודה אינטראקטיבית מול מחשב מרוחק, אבל לא יותר מאשר הדגמה. CTSS הייתה אילתור שהתבסס על מחשב קיים שלא תוכנן מלכתחילה לעבוד מול מספר משתמשים. כדי לבחון את הרעיונות החדשניים ברצינות, היה צורך במחשב שתוכנן ונבנה יהודית לצורך עבודה רבת משתמשים. בעזרת הקשרים שהיו לו ב-MIT, עוד מימיו כאיש אקדמיה, דחף ליק ליידר ודרבן להקמתה של מעבדת מחקר חדשה בשם פרויקט MAC, ראשי תיבות של Multi-Access Computer. ליק דאג לספק לפרויקט MAC תקציבים בסך מיליוני דולרים בכל שנה למשך מספר שנים, ובכך אפשר למדענים להשקיע את כל מרצם בעבודה ללא הסחות דעת. התוצאה הייתה מחשב חדשני ויוצא דופן בשם מולטיקס, שתוכנן ונבנה בשיתוף פעולה עם חברות ג'נרל אלקטריק ומעבדות בל. מולטיקס היה מסוגל לשרת לא עשרות, כי עם אלפי משתמשים בו זמנית, ממסופים שהיו מותקנים ברחבי הקמפוס ואפילו בבתיהם הפרטיים של החוקרים. מולטיקס היה מחשב פורץ דרך. המדענים שתכננו אותו שילבו בתוכו כמה וכמה רעיונות מתקדמים שנועדו לתמוך ביכולת שיתוף הזמן של המחשב. למשל, היו בו שני מעבדים במקום אחד, וכל חלק במערכת, ממעבד ועד כרטיס זיכרון, היה ניתן להחלפה תוך כדי פעולה, מבלי שיהיה צורך לחבות את מולטיקס או להפריע לעבודתם של המשתמשים בו. מתכנניו של מולטיקס הקדישו בפעם הראשונה מחשבה רצינית ליישום עקרונות אבטחת המידע, שהרי כל משתמש רצה שהמידע שלו יישאר מוגן מפני שינוי ומחיקה שיבצעו משתמשים אחרים. מולטיקס נתן לאנשי המחשבים הזדמנות ללמוד איך לעבוד בעולם החדש והבלתי מוכר, שבו מתכנת יושב מול מסוף, כותב תוכנה, והמחשב מבצע את פקודותיו באופן מיידי. היעילות המוגברת של המתכנתים אפשרה להם לכתוב תוכנות מורכבות יותר ממקודם, מורכבות שדרשה כלים ונעלי עבודה חדשים ומתאימים יותר. מולטיקס לא היה חף מבעיות כמובן. יכולות העיבוד המתוחכמות שלו באו על חשבון מורכבות וסרבול שחלק גדול מהמתכנתים לא אהבו במיוחד. למשל, שני מהנדסים במעבדות בל, דניס ריצ'י וקן תומסון, כל כך סלדו מהמורכבות של מולטיקס, עד כשבאו לתכנן את מערכת ההפעלה החדשה שהם יצרו, הם קראו לה יוניקס, מלשון יוני, יחיד, כאנטיתזה למולטי של מולטיקס. אף על פי כן, לרעיונות החדשניים שמומשו במולטיקס הייתה השפעה דרמטית על המחשבים שבאו אחריו. המודולריות והבטחת המידע שתיארתי קודם, כמו גם באספקטים שונים של ניהול זיכרון, שאחר כך יושמו במערכות הפעלה אחרות. שפת התוכנה המפורסמת Basic נוצרה כדי לאפשר לסטודנטים לתכנת מחשבים המבוססים על שיתוף זמן בקלות רבה יותר. אפילו ריצ'י ותומסון, למרות הביקורת שהייתה להם על מולטיקס, שאלו ממנו רעיונות, למשל בתחום ניהול מערכת הקבצים של המחשב, שמלווים אותנו עד היום דרך לינוקס, OS X של אפל ומערכות הפעלה רבות אחרות שהן צאצאיה של יוניקס. מולטיקס ו-MIT סללו את הדרך למהפכת שיתוף הזמן. החל מהמחצית השנייה של שנות ה-60 החלו יצרניות המחשבים להתמקד במחשבים מרובי משתמשים ולזנוח את שיטת עיבודי הצבא. בשנות ה-70 היה המחשוב המרוחק באמצעות מסוף לדרך העבודה המקובלת בו למחשב כולו, עסקי ואקדמי כאחד. נתן פוזניאק, שמסייע לי בתחקיר, מספר שבאותם הימים הוא וחבריו נהגו לכנות את צורת העבודה הזו בשם Tender Processing. כולם היו נכנסים לטנדר ונוסעים יחד ללשכת השירות, שם עמדו המסופו. עבודתם של חלוצי המחשוב משנות ה-60, בתמיכתו ובדרבונו של ג'וזף ליקליידר הבלתי נלאה, סללה את הדרך למהפכת טכנולוגיית הענן שאנחנו חווים כיום. אך כדי שהזרעים שנשתלו בשנות ה-60 ינבטו לכדי המהפכה הדרמטית העכשווית, נדרשו עוד שתי מהפכות דרמטיות שיזעזעו ויטלטלו את עולם המחשוב. מהפכת המחשב האישי ורשת האינטרנט. על אלו ועוד, אנחנו נספר בחלקו השני של הפרק, בעוד כשבועיים. זהו, עד כאן. תודה לנתן פוזניאק שסייע לי בתחקיר לפרק. כאמור, הפרק בחסות אורקל, המובילה את עולם פתרונות הענן. לכל עסק יש אופי משלו, לכל עסק דרישות ייחודיות, במחירות, תפעול, משאבי אנוש ועוד. טכנולוגיית הענן יכולה לתת מענה זריז, יעיל וזול לדרישות האלה, אבל עולם הטכנולוגיה נמצא בתנועה מתמדת ולא קל לזהות את הפתרון המתאים לכל עסק. לשם כך, מזמינה אתכם אורקל לכנס אורקל Cloud Applications Day, שהתקיים בשני באפריל 2014 במלון דן פנורמה שבתל אביב. בכנס תוכלו לשמוע על מגוון פתרונות הענן המתקדמים שמציעה אורקל, ולהאזין להרצאות מפי טובי המומחים בעולם ה-IT. המקדימים יוכלו ליהנות מהרצאה מיוחדת של דוקטור קן בלנצ'ארד, מומחה בינלאומי לניהול ומנהיגות, על ארבעה עקרונות פשוטים לניהול אפקטיבי. ינחה את הכנס אמן החושים ליאור סושארד. לפרטים נוספים על הכנס ומסלולי ההרצאות, בקרו באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il, והקליקו על הבאנר של אורקל בראש הדף. תודה לאורקל על תמיכתם בעושים היסטוריה. זהו, עד כאן. אנחנו נשתמע עם חלקו השני של הפרק על מחשוב הענן בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!